מנחות דף עין, מתחילים בעזרת השם, דף סמך ט' עמוד ב', השורה האחרונה למטה, ביי רבה. הגרסה הנכונה היא רבה, וההוכחה היא מרש"י בדף עין עמוד א' בהמשך. פה מדברים על מקרה מאוד מעניין. אחד הלך, לקח שיבולת באמצע שהיא צומחת, תלש אותה מהאדמה, ככה. שדה שלמה של שיבולים תלש אותה מהאדמה, אחר כך הפריש עליהם תרומות ומעשרות, וחזר לשתול אותם שוב באדמה. מקרה מוזר, אבל הגדיל תורה ויאדיר, מקרה כזה גם כן מפאר ומרומם את התורה, אז בואו נתבונן באמת מהי ההלכה במקרה כזה. האם כשאנחנו מפרישים תרומות ומעשרות אנחנו נפריש רק על התוספת, או גם נפריש מחדש על השיבולת, על העיקר של השיבולת. בואו נראה את זה באמת בפנים. ביי רבה. לעניין מעשר מהי, מה קורה אם אדם תלש את השיבולים, נתן עליהם תרומות ומעשרות, את התרומות והמעשרות הוא מסר לכהנים, ללוויים, לכל מי שצריך לקבל אותם, ואחר כך הוא לוקח את התבואה המתוקנת, חוזר ושותל אותם באדמה בחזרה. שואלת הגמרא היחידה, באיזה מקרה מדובר כאן שאתה מסתפק? כגון דאמדינו, הוא קצר את התבואה, לא דש, אלא השאיר אותה ככה כמו שהיא שיבולת, ואז הוא עשה עומדן בערך כמה יש לו פה תבועה, ולפי זה הוא נתן מעשר, ועשרין הוא, ואחרי זה את החולין שתלינו, שתל אותם בחזרה בשדה, והוסיף עליו, ואז כמובן התבועה המשיכה לגדול, עד שהיא הסתיים הגדלה שלה וניתה שיבולת מושלמת. מה הוא? זאת אומרת, מה היה הדין פה? אם תמצא לומר, לא אז לינן בתר עיקר. אם תרצה להגיד, תראה, אני לא הולך אחרי העיקר. זה שעכשיו צמח לי פה תוספת, כמובן שצריך להפריש על התוספת מעשרות. מה זאת אומרת? על זה לא הפרשתי, הפרשתי על העיקר, לא על התוספת. אז אם אין לך פשוט שעל התוספת צריך ודאי להפריש תרומות ומעשרות, ותוספת באה אסורי, עכשיו הספק שלי הוא עיקר מהי. האם העיקר נהיה בטל לתוספת וגם עליו צריך להפריש מעשרות? זאת אומרת, על מה שכבר הפרשתי קודם, לפני שזרעתי אותה פעם נוספת, על השיבולים האלה, אני אפריש פעם נוספת תרומות ומעשרות, כי הם צמחו ועכשיו העיקר בטל לתוספת. או שאתה עיקר, מכיוון שכבר הסרתי ותיקנתי אותו, אני לא צריך יותר לאסר עליו פעם נוספת, ואז אני אאסר רק על התוספת. זו היה השאלה ששאל אביי. אחד מהחברים הטובים ביותר של... זו היה השאלה של רבה. אחד מהשאלות מהחברים הטובים ביותר של רבה היה אביי. אביי היה חברו אצל הרב הגדול שלהם רבה, והרב הגדול שלהם רב יוסף, ואביי, כששמע את השאלה של רבה, הוא אמר לו, יש לי בשבילך תשובה ממש פשוטה. אמר לי אביי, מה ישנה מכל חיטי ושערי דאלמה? נשאל אותך שאלה, איך צומחים חיטים ושעורים? מה זאת אומרת איך? לוקחים שק של גרגירים וזורים אותם בתלמים באדמה, ואז צומח שדה שלמה של תבואה. רגע, וכשאתה בא לאסר את התבואה שצמחה, אתה עושה חישוב, רגע, היה פה גרגיר אחד שעליו כבר נתתי תרומות ומעשרות לפני שזרעתי אותו. אז עליו אני לא צריך לאסר, אני אאסר רק על מה שצמח. לא שמענו מעולם אדם שעושה חישובים כאלה. למה? צמח פה עכשיו תבואה חדשה, אז אנחנו, צמחה תבואה חדשה, אז אנחנו מאסרים על כל התבואה. אנחנו לא מחשבנים עכשיו יחסית לזרע, כמה גדל, מתייחסים לכל מה שגדל ועל כולו מאסרים. אז למה אם השיבולת צמחה יותר, אתה מתייחס אולי לעיקר כמו דבר שלא צריך לאסר אותו שוב, מכיוון שכבר הסרת אותו. כל גרגירים של חיטה אתה הרי מאסר לפני שאתה זורע, ובכל זאת אתה לא מתחשב בזה אחר כך. טענה יפה של אביי. אמר לי, אז רבא אמר לאביי, זה שונה. למה זה שונה המקרה של שיבולת מגרגירים רגילים? דבר שזרוק קלה לא מבעיה לי. מקרה של גרגיר של חיטה, התהליך הוא שכשזורים אותו באדמה הוא מרכיב, אחרי שהוא מרכיב הוא מצמיח תבואה חדשה, הוא התקלה, לא נשאר ממנו כלום כשהוא יצמיח. על זה אין לי ספק, ברור שאחרי שהוא התקלה, על מה שצמח זה הכל דבר חדש, ועל הכל נותנים תרומות ומעשרות. כל הספק שלי הוא, קיקה מבעיה לי דבר שאין זרוק עליה מהי. במקרה שהשעורה, השיבולת, ששתלו אותן פעם נוספת, היא נשארה, היא רק פשוט הצמיחה תוספת. פה הספק שלי, האם צריך לאסר פעם נוספת את העיקר או לא. מנסה הגמרא לתרץ, תפשוט לי מיד, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, לגבי ליטרה, שזה מידה. זאת אומרת, זה שהיה לו את הליטרה, זה ליטרה של בצל, הוא ידע בדיוק כמה בצל היה לו. ואת כל הבצל הוא תיקן אותו, הפריש עליו תרומות ומעשרות, אחרי שהפריש תרומות ומעשרות, הלך זרה את הבצל המתוקן בתוך האדמה. אז אומר רבי יוחנן, מתאסר לפי כולו. אני לא אומר, תשמע, הבצל שנטעתי בתוך האדמה, זרעתי בתוך האדמה, הוא הרי היה מתוקן מתרומות ומעשרות, אז עכשיו כשכבר צמחו כל הבצלים עם הבצל הזה, אני הולך עכשיו על זה לא לאסר, ורק על מה שצמח אני אאסר, על התוספת. לא, מאסרים גם על העיקר. אז אם כן, יש פה לכאורה תשובה לרבה, שגם במקרה של שיבולת, אנחנו נאסר גם על העיקר ולא רק על התוספת. אומרת הגמרא, לא, זה לא דומה. זה לא דומה. אטם היינו זריעתו. בצל זה דרך זריעתו להכניס בצל שלם, ואז הוא לא מתקלה, אלא פשוט הוא מצמיח יותר. לכן צריך לתת מעשרות גם על העיקר של הבצל. הכה לגבי שיבולת, שהוא תלש וזרע בחזרה אחרי שתיקן אותה, לאו היינו זריעתו. לכן עדיין יש פה ספק, והספק הזה נשאר, אין לנו על זה תשובה. שאלה נוספת, אמר לרבי חנינא בר מניומי לאביי, מה הדין לגבי הציץ שאינו נקוב? מה הוא? אדם הלך, הכניס אדמה בתוך כלי אטום סגור, וזרע שם חיטים, שעורים, משהו זרע. הוא חייב לתת תרומות ומעשרות על מה שצומח אחר כך? מדין תורה הוא לא חייב. רק מדרבנן מחייבים אותו בתרומות ומעשרות. למה? יש לו פה קד סגור לגמרי. זה לא דבר שצמח באדמה, זה משהו שהוא מנותק לגמרי מהאדמה. לא חייב בתרומות ומעשרות מהתורה, רק מדרבנן. מהו? מה יהיה הדין? האם אפשר לאסר את מה שצומח מהציץ שאינו נקוב, אותו הציץ או הציץ אחר, האם אפשר לאסר מהציץ שאינו נקוב על הציץ שאינו נקוב? עכשיו הגמרא מבארת מה הספק פה. שואלת הגמרא, אי לא נקוב על לא נקוב. אם מדובר פה שהוא מפריש מעשרות מהציץ שהוא לא נקוב על הציץ שהוא לא נקוב, הרי שתיהם מחויבים מתרומות ומעשרות בדיוק אותו דבר, מדרבנן. אז פשיטה שאפשר להפריש, מה השאלה בכלל? אלא אומרת הגמרא, דילמה, חזר ונקבו כאמרת. כנראה שהספק שלך זה במקרה שהוא, אחרי שזה היה כלי שלם, וצמחו שם שיבולים, ואחרי זה עושה נקבים בתחתית של הכלי, ואז זה נהיה הציץ נקוב, וזה נהיה מחובר לאדמה עכשיו בגלל זה. מסביר רש"י, דאחי קמי באי לך, רש"י דיבור המתחיל, חזר ונקבו כאמרת. זה היה הספק שלך. הציץ שאינו נקוב, וגדלה התבואה במקצת. היה ציץ, כלי סגור לגמרי, שזרעו בו נאמר חיטים. והחיטים התחילו לצמוח כשהציץ היה לגמרי אטום. לא היה לו שום קשר לאדמה. אחר כך נקבו, מהו לאסור עם מיני יובי? האם אני יכול לאסר מהתבואה עצמה עליה? דיינו, האם אני יכול לאסר מהתבואה שצמחה בהתחלה כשהציץ היה נקוב, היה לא נקוב, היה סגור, על מה שצמח אחר כך כשהוא כן היה נקוב והוא היה פתוח כבר. ממשיך רש"י, אם תמצא לומר לא אזלינן בתר עיקר, אם תרצה להגיד אנחנו לא מתייחסים לעיקר, אלא הולכים אחרי התוספת. ותוספת שגדל אחר נקיבה, באי איסורי. התוספת שצמח אחר כך, הוא חייב במעשר מהתורה. אילכך, לא מצא איסורי מן העיקר על התוספת. אז עכשיו אני כבר לא יכול לאסר מהעיקר על מה שהתווסף אחר כך כשהציץ היה נקוב כבר והוא חייב מהתורה במעשרות. דאב עלי מן הפטור על החיוב, אם אני מאסר מהעיקר על התוספת, הרי העיקר מה שצמח בהתחלה הוא פטור מתרומות ומעשרות מהתורה כי זה הרי היה הציץ סגור בלי קשר לאדמה. ומה שצמח אחר כך הוא חייב במעשרות מהתורה. בגלל שזה כבר היה הציץ נקוב. אני לא יכול לאסר מהפטור על החייב. עוד דילמה, מצד שני, מה אני יכול להגיד? לא, אני יכול להגיד, עיקר נמי מחייב. אני צריך גם כן לאסר על העיקר שצמח כשהציץ היה לא נקוב, אלא סגור. ואם כן, דזיל בתר תוספת לחומרה לחייב את העיקר, ומצא להפריש מיני יובי. או שנגיד, לא, אני כן יכול להפריש מהעיקר על התוספת, כי התוספת למעשה, אני הולך, העיקר הולך אחרי התוספת, הוא בטל התוספת, ואז אפשר כן להפריש מהעיקר על התוספת. זה היה ספק, יש פה בלגן. יש פה בלגן בתוך הציץ הזה. חלק מהתבואה פה צמחה כשהוא היה סגור, חלק צמח כשהוא היה פתוח. מה עושים עכשיו? איך מאסרים דבר כזה? האם אפשר לאסר, להתייחס להכל כמו שהיה ציץ נקוב בגלל שהולכם אחרי התוספת, או שלא, העיקר נשאר כמו הציץ שאינו נקוב, ואם כן יש פה בעיה, לאסר עכשיו. טוב, זה באמת ספק גדול. אחה, פה במקרה של ניקב, זהו, יפה מאוד. אומרת הגמרא, שאי אפשר, הגמרא רוצה להשוות את הספק הזה לספק הקודם שלמדנו, כמו שרשי פה משלים דרך אגב, הוא כאם בעיה דרבה מבעיה לי. זאת אומרת, הספק פה הוא כמו הספק שהיה לרבה בהתחלה לגבי שיבולת, השתלשו אותה, הפרישו עליה תרומות ומעשרות וחזרו וזרעו אותה, ואז היא צמחה, הצמיחה תוספת. זאת אומרת, דאחי משמע, הציץ שאינו נקוב ונקבו, מהו לתרום מלא נקוב, ממה שגדל קודם הנקיבה, על מה שגדל לאחר הנקיבה. האם אפשר לאסר על החלק שצמח בהתחלה כשהוא היה פטור ממעשרות, על החלק שצמח אחר כך שהוא חייב במעשרות, אז זה לכאורה דומה. זאת אומרת, זה בכלל לא דומה שתי הדברים אחד לשני. זה לא דומה בכלל אחד לשני, למה? מכיוון שהכה בהציץ נקוב, שנקבו אותו, חד הזריעה היא, היא חבור יהודה כמחברה ועולה. הציץ, בהתחלה כשהוא היה אטום, אז השורשים התחילו לחפש מקום מאיפה להינוק, ואז הם התחילו לשאוב את כל המשאבים שהיו להם בתוך הציץ. אבל זהו, נגמר להם כל המשאבים. הם ניסו למצוא פתח מאיפה להמשיך לצמוח, והם לא מצאו, עד שברוך השם הגיע הגואל, וניקב להם את העציץ, ואז השורשים מצאו מקום נוסף מאיפה לינוק. זאת אומרת, כל התהליך של ההשרשה פה היה מתמשך. הוא התחיל להשריש כשהעציץ היה אינו נקוב, והמשיך להשריש כשנפתחו בפניו השערים, ועכשיו הוא כבר נהיה נקוב. אז כל ההשרשה פה הייתה תהליך אחד ארוך, ולכן התבואה פה היא למעשה תבואה אחת, הכל פה נחשב כמו הציץ נקוב. אבל לעומת זאת לגבי שיבולת, שיבולת זה שונה לגמרי. אטם שתי זריות נינהו. הוא זרע פעם אחת ותלש. נתן תרומות ומעשרות על השיבולים האלה. וזרע אותם בחזרה, זה שתי זריות נפרדות. אז פה עדיין הספק נשאר, האם אפשר להפריש גם על העיקר או שלא, מכיוון שכבר הפרשנו על העיקר, מפרשים רק על התוספת. אז זה גם כן נשאר בספק. עוד ספק. ביי רבי אבאו, שיבולת שמרחה בקרי, לקח שיבולת, בדרך כלל, מה שעושים, לוקחים שדה שלמה, עם תבועה, קוצרים דבר ראשון את התבועה, ומפרידים בין הגרגירים לבין הקליפות. את הגרגירים אוספים בערימה, מחליקים את הערימה, ואז הבעל השדה אומר, יופי, נגמר המלאכה פה, עכשיו זה מוכן ישר לשיווק, לסיטונאות וליחידים. זה גמר המלאכה. ברגע שנגמר המלאכה של התבועה, באותו רגע הוא מתחייב בתרומות ומעשרות. זה הכלל. לפני כן הוא לא היה חייב בתרומות ומעשרות, רק מעכשיו והלאה הוא מתחייב בתרומות ומעשרות. כאן מדובר פה על מקרה של בן אדם שלקח שיבולת שלמה, בלי להפריד בין הגרגירים לשאר הדברים, למוץ, לקליפות. והוא ככה הרם את זה בערימה. והוא מירח אותה בתוך קרי. ושתלה. ברגע שהוא מירח אותה בתוך הקרי, היא התחייבה בתרומות ומעשרות, כן? חייבה בתרומות ומעשרות, אז הוא אומר, יופי, עכשיו הולך לקחת את השיבולת, חוזר ושותל אותה בתוך האדמה, והוא עכשיו בא להפריש אותה, את השיבולת עכשיו שמחוברת לאדמה, בתור תרומות ומעשרות על השאר התבועה שכבר, שעדיין נשארו, תלושים מהקרקע. האם נתפס בכלל שם תרומה על השיבולת כשחזרו וזרעו אותה באדמה או לא? שאלה מעניינת. אומרת הגמרא, שיבולת שמרחה בקרי, כמו שאמרנו, ושתלה, וקרא עליה שם במחובר, מהו? אחר כך הוא קרא שם תרומה לאותה שיבולת, אחרי שהיא כבר הייתה מחוברת לקרקע, מהו? האם נתפס עליה שם תרומה או לא? מה שתי הצדדים? כיוון דמרחה טבללה, כקרא לה השם קדשלה, כיוון שהוא מריח אותה, דיין הוא שם אותה בתוך הערימה של כל התבואה של גמר המלאכה, אז היא התחייבה במעשרות, טבלה, היא ניתה טבל, היא התחייבה בתרומות ומעשרות, ואז כשהוא קורא עליה השם, הנה, היא תהיה התרומה בשביל כל הערימה פה, אז באמת נתפס עליה השם תרומה, זה מצד אחד. או מצד שני נגיד, שמה פתאום? אי אפשר לתת תרומות ומעשרות על דבר שמחובר לקרקע. עוד דילמה, כיוון דשתלה פק עלי טיב למינה. כיוון שהוא שתל אותה וחיבר אותה חזרה לקרקע, אז היא כבר אין לה יותר שם טבל והיא לא יכולה יותר להפוך להיות תרומה. אמרי לי רבנן לאביי, אם כן, שאתה רוצה לומר שיכול להיות שיקראו שם לתרומה, גם כשהיא מחוברת בחזרה לתוך הקרקע, מצינו תרומה במחובר לקרקע? ותנן, לא מצינו תרומה במחובר לקרקע. אז אין פה ספק, ודאי שאי אפשר לקרוא לזה שם תרומה. מה אתה בכלל מסתפק? אמר לי, אז הבעיה הנאה. כי תניה היא לעניין חיובי מיטה, לעניין חיובי מיטה וחומש. מה שנאמר שאין קריאת שם במחובר לקרקע, הכוונה לעניין חיובי מיטה וחומש, שהוא לא מתחייב מיטה והוא לא מתחייב חומש. מה בן אדם חייב מיטה? אם האדם במזיד הולך ואוכל תרומה כשהוא לא כהן, זר שאוכל תרומה במזיד, אז הוא חייב מיטה בידי שמיים. אם הוא אכל תרומה בשוגג, אדם שהוא לא כהן, הוא חייב להוסיף על מה שהוא אכל, זה הוא צריך כמובן לשלם, הוא מוסיף עוד חמישית בשוגג. אם הוא עשה את זה בשוגג, הוא אכל. אז על זה אנחנו אומרים שברגע שהתרומה כבר הייתה מחוברת לקרקע, ואז קראו לה שם תרומה, אז מי שאכל אותה לא יהיה מחויב בחומש או בגרוע מכך, אם זה היה במזיד, בחיוב מיטה בידי שמיים. למה? פשוט מאוד, דאי תליש ואכיל, תלוש הוא. אם הוא תלש את התבואה, אז זה תלוש והוא יחייב מיטה בידי שמיים במזיד או חומש בשוגג. אבל, ואי גחין ואכיל, ראית בן אדם, מתכופף כמו איזה שור, או כמו חיות יער, ואוכל ככה את התבואה במחובר לקרקע, דבר כזה לעשות, בן אדם כזה בטלה דעתו אצל כל אדם. ואז אנחנו אומרים שהאכילה הזאת לא נקראת אכילה, וזה לא נקרא שהוא אכל תרומה בכלל. אין איזה שם אכילה, ולכן הוא לא יהיה חייב חומש, הוא לא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? שאדם שאוכל דבר המחובר לקרקע לא נקרא שהוא אכל? זה לא שם אכילה? ומה ישנה מדכתיב הפנקסה דאילפה? היה חכם גדול מחכמי ישראל, קראו לו אילפה. בפנקס שלו היה כתוב, עוד לפני שכתבו את התורה שבעל פה, הוא כבר רשם חלק מתורה שבעל פה על פנקס, באיזשהו קונטרס או משהו כזה. שם היה כתוב דבר כזה. ביצי נבלת העוף הטהור. ככה. עוף שמותר באכילה, אם הוא מת לא על ידי שחיטה כשרה, אז יש לו דין שהוא נקרא נבלה, כמו כל בעל חיים שמת בלי שחיטה כשרה. אם הוא מת לבד, או שהסכין ששחטו אותו היה פגום, אז הנבלה הזאת נקרא, העוף נקרא נבלה. ובכן, האם זה מטמא כמו בהמה שהיא נבלה? התשובה היא, עוף טהור שהוא נבלה הוא מטמא, אבל לא כמו בהמה שנבלה, אלא הוא מטמא כשאדם בולע את העוף הטהור, הנבלה של העוף הטהור, אז הוא מטמא בגדים כשהוא בלע את ה... את הבשר הזה. עכשיו, זה נקרא נבלת עוף טהור. נבלת עוף טהור מטמא בגדים בבית הבליעה, כמו שפירשנו. איזה חלק מתוך העוף נקרא בכלל בשר של העוף הזה? מה קורה עם העוף לפני שהמיתו אותו והפכו אותו לנבלה, הוא התחיל להטיל ביצה ובאמצע הטלת הביצה, טרח, נגדע פתיל חייו. האם הביצה הזאת נחשבת חלק מהבשר שלו או לא? אז ככה, אם מקצתן עדיין בחוץ ומקצתן בפנים, אז, ובן אדם הלך, הכניס את הפה שלו בתוך המאיים של העוף, הנבלה של העוף, משהו לא אנושי בכלל, לא דרך בן אדם. הכניס את הפה שלו בתוך מאי העוף הטהור, אחרי שהיא נבלה, והוא הלך ואכל את החלק של הביצה שהיה מבפנים. אז מטמאים בגדים. הבית הבליה. למה? כי זה נחשב חלק מהבשר של העוף. ומבחוץ הם מטמאים בגדים מבית הבליה. מה אנחנו רואים מפה? בסדר, מבחוץ ולא נחשב בשר, לכן לא מטמא בגדים מבית הבליה. אבל מי בפנים כן מטמא בגדים מבית הבליה? נשאלת השאלה, זה נראה לאחד מהשורה דרך אכילה רגילה, לאכול חצי מהביצה שעדיין במאי העוף, להכניס את הפה לתוך מאיה של העוף וככה לאכול, זה לא דרך אכילה, ואם כן, למה זה מטמא את האדם לטמא בגדים? אומרת הגמרא, תלוש אבי די אין שדאח לי אחי. כן. יש כאלה שמכניסים את הפה שלהם מתוך מאיה של העוף, זה יכול לקרות דבר כזה. כן. אבל, כן, יכול להיות שמדובר פה שהוא בישל אותה בצורה כזאת אולי, והוא אכל את זה בתוך מאיה. יכול להיות שאנשים עושים דבר כזה, אבל במחובר לא שייך דבר כזה. בן אדם ילך, יתכופף כמו איזה חיית יער ויתלוש, ילחי חסבים מחוברים לקרקע, לא דרך אכילה בכך. אז לכן הוא אומר שעדיין פה במקרה הזה זה ספק. במחובר לא אבי דאין שידאח לי. לא, לא, אנשים לא דרכם לאכול בצורה שזה מחובר לתוך הקרקע. אמר רב תביומי בר קיסנה אמר שמואל, הזורע כלאיים בעציץ שאינו נקוב. אדם הלך וזרע שתי מינים ביחד, שזה כלאיים, ואם זה היה בעציץ נקוב או בשדה, הוא היה חייב משום כלאיים. פה שהוא זרע כלאיים בעציץ שאינו נקוב, אז מדין תורה הוא באמת לא חייב, אבל הוא יהיה חייב, זה יהיה אסור מדרבנן משום כלאיים. אמר רבייה, מה החידוש? ברור שזה אסור. ביש למה ישמיינן לוקה מכת מרדות מדי רבנן? שפיר, אז יש פה חידוש. הוא לוקה מלכות על זה שהוא עבר על דברי די רבנן והוא זרק כליים בתוך הציץ. אבל אלא אסור, מה יקם השמלן? זה מדי רבנן אביה זריעה, מה רוצה לחדש? מדי רבנן זה נקרא זריעה? הרי למדנו כבר דבר כזה. תנינה, תרה מי שאינו נקוב על הנקוב. אם אדם מפריש תרומות מעשרות מהציץ שאינו נקוב על הציץ נקוב, אז אפילו שהציץ שאינו נקוב לא חייב בתרומה מדאורייתא, אז איך אם כן אפשר בכלל לתת תרומה על שאינו נקוב? בכל זאת מדרבנן זה נקרא תרומה. אז אתה רואה שמתייחסים להציץ שאינו נקוב מדרבנן כמו דבר שמחובר לקרקע. ובכל זאת יחזור ויתרום. זה כן שכנסו אותו שהוא צריך לחזור ולתרום מהציץ הנקוב פעם נוספת, כי הוא הרי חייב מהתורה. אבל בעצם הרעיון, שזה בכלל נחשב תרומה, זה שהוא לוקח מהציץ הנקוב, והוא מפריש תרומה עליו מהציץ שאינו נקוב, שהוא רק חייב מדרבנן, למה שזה בכלל יהיה תרומה? סימן שמדרבנן זה באמת אסור, גם הציץ שאינו נקוב מדרבנן, מתייחסים אליו כמו הציץ נקוב. אומרת המשנה, על כל חמשת מיני הדגן שהם חייבים בהפרשת חלה. אדם לש בצק בשיעור של עומר, אז הוא חייב להפריש חלה ולתת את זה לכהנים. מה שאנחנו מכירים, הפרשת חלה. אז המצווה הזאת אומרת המשנה, זה גם על החיטים והסעורים והכוסמין והשיבולת שועל והשיפון, הרי אלו חייבים בחלה. ממשיכה המשנה ואומרת, ומצטרפים זה עם זה, הגמרא תבאר מה הכוונה, שמצטרפים זה עם זה. ודבר נוסף שיש בכל חמשת מיני הדגן, והסורים בחדש מלפני העומר, ככה הגרסה פה, מלפני העומר. כל חמשת מיני הדגן, יש בהם איסור לאכול אותם, משום איסור של תבואה חדשה, לפני שמניפים את העומר בט"ז בניסן, יום ראשון של חול המועד פסח בארץ ישראל. ומה עוד? ומלקצור מלפני הפסח. עד שקוצרים את התבואה למנחת העומר, אסור לקצור הרי את התבואה החדשה. אז בדרך כלל פסח, מיד אחרי פסח כבר היו קוצרים, אז מלפני פסח היה אסור לקצור את התבואה החדשה. עכשיו, אומרת המשנה כלל, אם ישרישו קודם לעומר, העומר מתירן. אם ישרישו אחרי העומר ואם לאו, אסורין עד שיבוא העומר הבא. זאת אומרת, המשנה באה ללמד אותנו על זמן, על טווח מסוים. הרי הענפת העומר, מנחת העומר, מתירה את כל התבואה החדשה. עכשיו, האם תבואה חדשה, ההגדרה שלה היא התבואה שתלשו אותה? הרי אי אפשר לקצור לפני העומר. אז מה תגיד, זה התבואה שצמחה לגמרי? ואם היא לא לגמרי צמחה, אז לא. ואם היא רק התחילה לצמוח, אז לא. הזמן, ממתי נחשב תבואה שנהיית מותרת דרך העומר של השנה הזאת, כל תבואה שהשרישה עד תנופת העומר, אפילו אם שלושה ימים קודם רק זרעו את התבואה הזאת, מכיוון שאחרי שלוש ימים נהיה השרשה של התבואה בתוך האדמה, היא כבר נהיית מותרת על ידי מנחת העומר הזאת, ואחרי זה כשהיא תצמח כבר תהיה מותרת משום חדש. אמרנו שיש חמשת מיני דגן, אז הם מתחלקים לשתי קבוצות. חיטים וסעורים. טענה, הקוסמין זה מין חיטים, השיבולת שועל והשיפון זה מין סעורים. עכשיו אנחנו מכירים את חמשת מיני הדגן בלשון הקודש, איך שאנחנו קוראים להם היום. אבל בבבל קראו לזה בארמית בשמות, אז הם גם מביאה איך קוראים לזה בארמית. אבל לפי הלועזי רשי, לפי איך שרשי מתרגם בלעז, ואיך שהתרגום שמתרגמים היום את הלועזי רשי, זה יוצא שלמעשה זה אותו חמשת מיני דגן מה שאנחנו מכירים היום. בכל אופן, קוסמין בארמית זה גולווה, שיפון זה דישרה, שיבולת שועל זה שיבולי תהלה. בסדר. ואת הגמרא, המשנה לימדה אותנו שחמשת מיני דגן חייבים במצוות חלה. מדייקת הגמרא, הני, חמשת מיני דגן, אין, הם חייבים בחלה. אורז ודוחן לא. מה זה אורז? אז יש את האורז שאנחנו קוראים לזה היום אורז, ויש את מה שאנחנו קוראים לזה היום דוחן. אז לפי רש"י זה באמת הכוונה אורז ודוחן. תוספות אבל לומד שאורז זה מה שאנחנו קוראים לזה דוחן, ודוחן זה סוג של דבר שנקרא פנג, כך קוראים לזה, מי שמכיר. בכל אופן, הם לא חייבים בחלה, אם אדם ילך ויעשה עיסה מקמח של אורז או של דוחן, הוא לא יהיה חייב להפריש על זה חלה. מנען מילי, מאיפה אתה מביא מקור לזה שלא חייבים בחלה בכל עיסה, אפילו אם עשויה ממינים אחרים? אורז ודוחן זה הדברים שהכי קל לעשות מהם עיסה והדרך לעשות מהם עיסה. אבל זה כל דבר שאפשר לעשות ממנו עיסה, מאיפה לומדים שהוא לא חייב בחלה? אומרת הגמרא, אמר יש לקיש, עטיה לחם לחם ממצה. לומדים גזרה שווה, לחם לחם ממצה. איפה כתוב לחם? אומרת הגמרא, כתיב הכה לגבי חלה, והיה באכולכם מלחם הארץ, אז כתוב לחם. וכתיב עתה מגבי מצה לחם עוני, אז כתוב לחם. ושם הרי זה מצה אז רק מחמשת מיני דגן ולא מאורז ודוחן, אז גם בחלה. שואלת הגמרא, ואתם גופה מנהלן, מה המקור באמת בחלה, במצה, שרק בחמשת מיני דגן חייב במצה? זאת אומרת, יוצאים בו ידי חובת מצה בפסח. אומרת הגמרא, אמר יש לקיש, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב, אמר קרא, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. לחם עוני. לומדים מכאן, שמה יכול להיות מצה? רק דבר שאם אתה לא תתעסק איתו כל הזמן הוא יהיה חמץ. או שאתה לא תאפה אותו מהר הוא יהיה חמץ. זאת אומרת, דברים הבאים לידי חימוץ, אדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, בתור מצה. יצאו אלו, שזה אורז ודוחן וכדומה, שאין בהם לידי חימוץ. אם ישעו אותם, הם לא באים אלא לידי סירחון. לכן הם לא יכולים להיות מצה. ואם הם לא יכולים להיות מצה, אז גזירה שווה, לומדים גם שלא מפרישים מהם חלה. למדנו במשנה ומצטרפין, זה עם זה, אמרנו שכל חמש מיני דגן חייבים בחלה, ומצטרפין זה עם זה. אומרת הגמרא התנא, התבואה, שזה הגרגירי החיטה או השעורה וכדומה, והקמחין, זה אחרי שתחנו את התבואה, והבצעיקות, זה אחרי שלשו את הקמח ועשו מזה בצק. שלושתם מצטרפים זה עם זה. למה? שאלת הגמרא, למאי? למה הלכתה? מביאה הגמרא כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, אומרת הגמרא, לאיזה עניין הם מצטרפים? אמר רב כהנא, לעניין חדש. בשביל שאדם יהיה חייב על זה שהוא אכל חדש לפני מנחת העומר, הוא צריך לאכול שיעור של כזית. עכשיו, אם הוא אכל פחות מכזית של גרגירי חיטה מהחדש, פחות מכזית מהקמח של החיטה של החדש, ופחות מכזית מהעיסה, ואם תצרף את שלושתם ביחד, זה יוצא כזית שלם, אז החידוש הוא שמצטרפים יחד. זה לפי דעת רב כהנא. רב יוסף אמר, לעניין חמץ בפסח. אדם שאכל כזית חמץ בפסח הוא חייב קרת. אז אם הוא אכל חמץ פחות מכזית מהגרגירים, פחות מהקמח ופחות מהעיסה, אבל ביחד זה כזית, הוא חייב קרת. רב פאפה אמר, לעניין מעשר שני. מה? מעשר שני, דרך אגב, המעשר שנותנים בחלק מהשנים, לא כל שנה נותנים מעשר שני, לשם הרחבת המושגים, נותנים את זה, הרי יש מחזור של שנים. כל שבע שנים מתחיל שבוע חדש של שנים. כמו שיש שבוע של ימים, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יש גם שבוע של שנים. שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית. מה קורה בשנה השביעית? זה שנת שמיטה. אחרי שנת שמיטה מתחיל עוד פעם, שנה ראשונה, שנה שנייה וכו'. אז מעשר שני נותנים בשנה הראשונה, בשנה השנייה, בשנה הרביעית ובשנה החמישית. השנה השלישית והשנה השישית לא נותנים מעשר שני, נותנים מעשר עני. ובשנת שמיטה לא נותנים בכלל מעשרות, כי כל התבואה היא הפקר, והפקר לא צריך לתת מעשר. ובכן, מעשר שני, מה שעושים איתו, כל בן אדם, כל יהודי יכול לאכול את המעשר שני, ההגבלה היא שצריך לאכול את זה בירושלים. זה העניין של מעשר שני. בכל אופן, לעניין מעשר שני, נאמר הדין הזה שהקמחים, איך זה נקרא? התבואה והקמחים והבציקות מצטרפים. למה? אומרת הגמרא, הרי איפה צריך לאכול מעשר שני? דווקא בתוך ירושלים. אם אדם אכל מחוץ לירושלים, אז אם הוא אכל כזית, הוא חייב. אז הם מצטרפים שלושתם לכזית. די אכיל חוץ לחומה, לקי, הוא יקבל על זה מלכות. אם הוא אכל אפילו בצירוף משלושתם כזית. רבא אמר, והוא היחיד שלא מתייחס לשיעור של כזית, אלא לשיעור של כביצה, שזה שיעור כפול מכזית. לעניין טומאת אוכלין, דיינו שאוכל יש לו טומאה, לפי כל הדעות, לטמא ודאי. זאת אומרת, אם אוכל נטמא, בשביל שהוא יוכל לטמא אחרים, משקים לדוגמה, הוא חייב להיות בגודל של כביצה. אם הוא פחות מגודל של כביצה, הוא לא מטמא. יש דעות מהראשונים שסוברים שאפילו הוא לא יקבל טומאה אם הוא פחות משיעור של כביצה, אבל בזה יש דעות לכאן ודעות לכאן. בכל אופן, אבל בשביל שיעור של כביצה, האם מצרפים גם את התבואה, גם את הקמחים וגם את העיסה? התשובה היא שכן. והכמה שמלן, מה מחדש לנו הברייתא שמצטרפים זה עם זה? דתבואה וקמחים דומיה דבציקות. שמה? שגם התבואה וגם הקמח צריכים להיות דומים לבצק. במה הם צריכים להיות דומים לבצק? מה הטעם? אוכלה בעיני? אף הכנה מאוכלה בעיני. שכמו שבצק, האוכל הוא מיועד כולו לאכילה, אם עכשיו תיתן אותו לאפייה, אי אפשר לאכול את כל הבצק, לא יהיה פה חלק מסוים שאי אפשר לאכול אותו, ורק בצק שכולו ראוי לאכילה מצטרף. אותו דבר גם לגבי הגרגירים של החיטה או השעורה. הגרגירים של חיטה, הקליפה שלהם ראויה לאכילה, אז היא גם מצטרפת. אבל שעורה, הגרגירים שלה לא ראויים לאכילה, לכן היא לא מצטרפת. הקליפה של השעורה לא מצטרפת לשיעור של כזית או של כביצה לגבי טומאת אוכל. כן, כל דבר לגופו לא נכנס. בכל אופן, גם לגבי קמח. רק הקמח המנופה מצטרף לכזית או לכביצה. אבל הקמח, הסובין שבקמח לא מצטרפים. זה החידוש. כמו שבעיסה כולו מיועד לאכילה, ככה גם לגבי התבואה והקמחים. והקמחים, כן. אומרת הגמרא שבאמת יש לזה מקור, והתניא. חיטה בין קלופה, בין שאינה קלופה מצטרפת, כי גם הקליפה של החיטה ראויה לאכילה. אבל שעורה, רק אם היא קלופה מצטרפת. שאינה קלופה, אין מצטרפת. כי קליפה של שעורה לא ראויה לאכילה. שואלת הגמרא, רגע, קליפה של שעורה לא ראויה לאכילה? איני וכי זה באמת כך? והתנא דבי רבי ישמעאל, הפסוק שהוא המקור לזה שאוכל מקבל טומאה. כתוב שמה שאם ניתן מים על כל זרע זרוע אשר יזרע, אז לומדים מזה שמתי אוכל מקבל טומאה או מטמא אחרים, דווקא כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה. זאת אומרת, אפילו חיטה בקליפתה, כי הקליפה שומרת את החיטה. שעורה בקליפתה, שעורה בקליפתה מצטרפת לטמא טומאת אוכלים, והדשים בקליפתן, למה? כי הקליפה שומרת את הגרעין. אבל לכל פנים, מה אנחנו רואים מפה? שהקליפה כן מצטרפת לאוכלים. אומרת הגמרא לא קשיא, מה שאנחנו אומרים, שזה שומר לסעורה בלחין, כשהקליפה עדיין לחה, ואז באמת מצטרפת את המטומת אוכלין. מה שאמרנו שזה לא נחשב חלק מהסעורה, וזה לא מצטרף לטומת אוכלין, זה ביבשות. הבלחות והביבשות. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא במשנה, לגבי כל חמשת מיני הדגן והסורין בחדש מלפני העומר, ככה הגרסה, שאסור לאכול את התבואה החדשה בכל חמשת מיני הדגן לפני שמניפים תנופת העומר. שואלת הגמרא, מינה אני מילי, מאיפה לומדים שכל חמשת המינים שייך בהם האיסור של חדש? מביאה הגמרא מקור. מינה אני מילי, אמר ריש לקיש, אתיה גזירה שווה לחם, שכתוב לעניין חדש, כתוב שמה לחם קלי וכרמל, המילה לחם, וכתוב לחם לגבי מצה, כתוב לחם עוני, ממצה, לומדים גזירה שווה, כמו שמצה שייכת בכל חמש מיני דגן, ככה גם חדש שייך בכל חמש מיני דגן. עוד למדנו במשנה דבר נוסף, ולקצור לפני, אז הגרסה זה הפסח, לקצור לפני הפסח אסור לא רק חיטה, אלא כל חמשת מיני דגן. שואלת הגמרא גם על זה, מינה אני מילי, שכל חמשת מיני דגן אסורה בקצירה לפני פסח, לפני שקוצרים את העומר. אמר רבי יוחנן, אתיה ראשית, שכתוב לגבי עומר, כתוב ראשית קצירכם, ראשית, מה שכתוב לגבי חלה, ראשית הריסותיכם, מחלה. אז כמו שחלה נוהגת בכל חמשת מיני דגן, ככה גם איסור קצירה של תבואה חדשה נוהגת בכל חמשת מיני דגן. טוב, אמרנו שאסור לאכול את התבואה החדשה לפני העומר. שואלת הגמרא, מהי קודם לעומר? איזה חלק של העומר? האם כשקוצרים את התבואה בשביל מנחת העומר, או רק מתי שמניפים את התבואה למחרת בבוקר? איזה חלק של העומר מדובר פה? אומרת הגמרא, רבי יונה אמר, קודם קצירת העומר אסור החדש לאכול. רבי יוסי בר זבדא אמר, קודם הבאת העומר. זאת אומרת שברגע שמביאים את העומר, אז מותר לאכול מהחדש של אותו שנה. אומרת הגמרא, תנן, אסורין בחדש לפני העומר ולקצור לפני הפסח. מחלקים בין הקצירה שהיא אסורה עד פסח, והאכילה אסורה עד העומר. חילקו אותם לשניים. עכשיו, אם עומר הכוונה קצירה, אז למה מחלקים? הרי שתיהם זה למעשה אותו זמן. זו השאלה. מי שלמה למנדה אמר שזה אסור לאכול קודם הבאת העומר, אז מובן, היינו דלא כעריב לו ותעני לו. לכן הוא מחלק את זה לשתיים. לקצור את התבואה החדשה אסור עד שקוצרים את העומר. לאכול אסור עד שמניפים את העומר. זה שתי זמנים שונים. אלא למנדה אמר שלאכול אסור קודם קצירת העומר, אבל אחרי קצירת העומר מותר כבר כן לאכול, אז גם הקצירה וגם האכילה מותרת באותו זמן. אז להרווינו ולתנינו, אסורים לאכול בחדש, ואסורים לקצור בחדש, לפני הפסח, עד שקצרו את העומר. למה באמת מחלקים את זה לשתיים? אלא אומרת הגמרא, אתה צודק באמת, חייב להיות שזה לא שתיהם הכוונה זמן קצירת העומר. איתמר, הסיפה איתמר. אם נאמר, מחלוק את זה על הסיפה. אם השרישו קודם לעומר, אומרת המשנה, העומר מתירן, וזה הכוונה שהזמן שקובע מה נחשב תבואה חדשה ומה נחשב תבואה לא חדשה, אותה תבואה שהספיקה להשריש, דיינו שזרעו אותה 3 ימים לפני העומר, כבר נחשבת מותרת משום חדש, ומה שזרעו אחר כך אסור משום חדש. עכשיו, בעומר ישנם שני דברים. יש את הזמן שקוצרים את העומר ליל תזיין בניסן, ויש את הזמן שמניפים את העומר בתזיין בניסן בבוקר. אז לאיזה חלק בעומר מתייחסים שההשרשה תלויה, מתי השרישה, לפני או אחרי העומר? איזה חלק של העומר, הקצירה או התנופה? אז על זה יש מחלוקת. מהי קודם לעומר? רבי יונה אמר קודם הבאת העומר, רבי יוסי בר זבדה אמר קודם קצירת העומר. זה המחלוקת, מתי בעצם נחשב הזמן שקובע שמכאן ולהבא, מישהו עדיין לא השריש, יצטרך לחכות לשנה הבאה לעומר. האם זה הזמן שקוצרים את העומר קובע? מי שישריש עד קצירת העומר הוא כבר לא אסור משום חדש, ומי שישריש אחר כך אסור משום חדש, או שמתייחסים לתנופת העומר, מי שישריש עד מחרת בבוקר יהיה חייב, מי שישריש עד למחרת בבוקר יהיה מותר משום חדש, ומי שישריש מאז יהיה אסור משום חדש עד תנופת עומר שנה הבאה. וזה בעצם הדעות לגבי העניין של ההשרשה ולא לעניין האכילה. עד כאן השיעור על דף עין.